אהלן אהלן וברוכים הבאים לפרק 70 של האמת כואבת. אני גילי ואני מטפלת ויועצת לריפוי הנפש. הפודקאסט הזה הוא הערוץ שלי להעברת ידע, מידע, אנרגיית ריפוי ואהבה שאינם תלויים בדבר, רק עם המון רצון שיהיה לכם טוב. אז איך אתם? בטוב? מקווה שאצלכם בסדר וגם שנרשמו געגועים. אני התגעגעתי ממש. ואני רוצה להתחיל עם שאלה ששאלו אותי כבר כמה פעמים. איך הפכת מעובדת מדינה למטפלת? איך ידעת שזה הייעוד שלך? איך עוזבים משרה ותפקיד בטוחים ויוצאים לדרך חדשה? איך משחררים את הידוע והבטוח בחוסר ודאות ומתחילים מההתחלה? אז ככה, קודם כל שאלה מצוינת, והתשובה שאני אענה היא הגישה שלי לכל תחום בחיים, בין אם זה מקום עבודה, קריירה או מערכות יחסים, או כל תחום שתמצאו שהוא מתאים לכם להתעסק בו כרגע. תקשיבו טוב. אין נקודה בחיים שתוכלו להגיד שאתם יודעים הכל על עצמכם. אין, גם לא תהיה. למה? כי תמיד יהיו עוד התנסויות ועוד חוויות שיחשפו חלקים אחרים שלכם, אפילו כאלה שמנוגדים למה שאתם מכירים ויודעים על עצמכם עד עכשיו. בעיני הסקרנות שיש לנו על עצמנו היא הדבר הכי קול שיש. אז יש מצב שאתה מרגיש שאתה למסלול, שאתה אפילו יודע לחזות את החיים שלך לשנים הבאות, בין אם בתחום המקצועי ואו בתחום האישי, אבל אז קורה משהו משתנה. באוטומט שלנו אנחנו מיד חושבים, אוי ובוי, משהו משתבש, משהו משתנה, ואז אנחנו נבעלים, ומה אנחנו עושים? מנסים להחזיק בכוח, ולא מבינים שאנחנו חייבים לשחרר. שזו נקודה בזמן שאנחנו נדרשים לאומץ. אומץ להרפות ולצאת שוב למסע בשבילי האי-וודאות. אציין שאני מבינה גם את אלה שמתעקשים להישאר במקום המוכר והידוע, שמוכנים לקבל אותו גם אם הוא פחות טוב. אנחנו נקבל הכל, רק לא שינוי. ככה בנוי תת המודע שלנו, והוא זה שמנהל פה את העסק. תת המודע שלנו לעולם ילך למוכר ולידוע וישחזר את עצמו. הבעיה שבמקום הזה, מה שנקרא אזור הנוחות, אתה לא תגלה שום דבר על עצמך. ואנחנו באנו לפה כדי לגלות את הטבע האמיתי שלנו. זה המסע. וזה קצת כמו לטפס על אר. אין מה לרוץ באטרף. כדאי אפילו להתעכב קצת, ליהנות מהדרך, להסתכל על הנוף. אבל אתה יודע שכדי להגיע לפסגת האר, אתה חייב להתקדם. אני מצאתי את הייעוד שלי בחיים, את המטרה שלי, אחת מהן, כן, כי יש לי עוד כמה, אבל לפחות בתחום התעסוקתי, כי הייתי במסע. אני עדיין במסע ובעיצומו, אבל בבהירות יותר גדולה, כי הכוונה והפוקוס שלי ממגנטים אליי סימנים מהיקום, מבורא עולם, והוא אוהב, רחום וחנון, ושולח סימנים ורמזים בלי סוף. ולא רק לגילי, הוא שולח סימנים ורמזים לכולם, השאלה אם אתם מוכנים לקלוט אותם. וזה כבר האם אמא שלה הרמה להנחתה לאירוע שקורה החודש ב-24, שזה התאריך העברי והלועזי בו התרחש הנס הגלוי שלי. מזמינה אתכם להגיע. אז אם לא נרשמתם, תעשו לעצמכם טובה גדולה ותבואו. כל הפרטים פה למטה, ואני ממשיכה. ייעוד קשור לאנשים אחרים. זה תמיד משהו שאתה אמור לתת לאנושות. הצלחה זה לא שעשית כסף. הצלחה זה מה שעשית בשביל עצמך ומה שעשית בשביל אחרים. אם אין נתינה, אין עושר אמיתי. הצלחה זה שאתה מאושר ורק, וזה רק שאתה נותן. עושר אמיתי יגיע רק מנתינה, ולכן הייעוד שלך חייב להיות בעל ערך לך וגם לאנשים סביבך. זה לא להיות פרייר ולתת לאנשים לנצל אותך. זה למצוא את הדרך הנכונה שאתה פועל גם לטובתך וגם לטובת האחרים ביחד. באנו לפה אגואיסטים, ילד נולד אגואיסטי מטבעו. תחשבו רגע על תינוק שנולד. הוא רוצה לספק את הצרכים שלו וברוב המקרים וגם בצדק הוא מקבל מה שהוא רוצה. התינוק הזה גדל והוא הולך לגן ופתאום הוא קולט ומבין שגם אחרים רוצים לעצמם. פה נוצר קצת מתח, אבל אז הוא קולט שיש משהו בלתת לאחר, אפילו בלוותר. אז הוא מנסה את זה שוב ושוב, וככה הוא לומד את ההבדל בין עושר להנאה. שמעתי דוקטור נדר בוטו מגדיר את זה יפה. הוא אומר ככה, עושר הוא תוצאה של עשיית דבר באהבה לאחר. הנאה זה תוצאה שאני מקבלת מקבלת דבר לעצמי. עכשיו, ההבדל הזה הוא נשמע גם דק וגם קל. אז איפה הבעיה? הבעיה שאנחנו מושפעים מהסביבה וגם נפגעים מהאנשים. ועוד לא אמרתי מילה על הסכסוך עתיק היומין בין נשים לגברים. שזה מזכיר לי משהו שמעצבן וגם מעציב אותי קצת. אני רואה ברשתות החברתיות נשים וגברים שמייעצים לאנשים ואומרים להם, עדיף לכם לבד, אתם לא צריכים אף אחד, תתרחקו מאנשים כאלה, תתרחקו מאנשים שמתנהגים ככה או מתנהגים אחרת, הכי טוב לכם לבד. אני רוצה להגיד פה משהו. אנחנו יצורים חברתיים. אי אפשר להתעלם מהצורך הבסיסי האנושי בחברה, בקהילה, בחום, במגע אנושי. לא באנו להיות פה לבד. ואם להגיד את האמת, אנחנו גם לא יכולים להתקיים לבד. תינוק לא יכול לשרוד ללא מגע אנושי. גם אם תספק לו את כל הצרכים, אוכל, שינה, מקום בטוח, הכל. בלי מגע אנושי, תינוק ימות. אז גם אם נפגעת מכמה גברים רעילים, או גם אם אכלת סרט בגלל כמה נשים נרקסיסטיות, אל תאבדו את האמונה, זה לאבד כיוון. כולנו צריכים מישהו לידינו, שיתמוך בנו, שיאמין בנו, שיקבל אותנו, שיגע בנו. זה נקרא להיות בני אדם, ואהבה היא השפה שלנו. בורא עולם הוא אהבה, והוא מתגלם פה באמצעות אירועים, באמצעות אנשים. כל אחד ואחת נועדו לעזור לכם להתקדם, וזה לא בהכרח יבוא במופע שמישהו מחזיק לך את היד או מלטף לך את הראש. ההתקדמות היא לא באזור הנוחות. תזכרו, חברים יוצרים נוחות, אויבים יוצרים תנועה. אל תיבעלו מזה. אגב, הדרך הטובה ביותר לייצר אויבים זה לעשות שינויים בחיים. אנשים לא רוצים שינויים, הם לא רוצים שאתה תשתנה, הם לא רוצים שדברים ישתנו. זה לא משנה מה תרצי לשנות, את העבודה שלך, את מערכת היחסים שלך, חברים, אפילו את החלומות שלך. תמיד יהיו מתנגדים כי אנשים מפחדים משינויים. אבל שינוי הוא חוק בחיים. ואלה שמסתכלים רק על העבר, הם מפספסים גם את ההווה וגם את העתיד. לא באתם לכאן כדי לספק אנשים אחרים. ואם כן, תדעו בוודאות שתיכשלו. אתם כאן כדי להביע את עצמכם, להביא את עצמכם לידי ביטוי, למצוא את הייחודיות שלכם ולהוציא אותה לאור. זה לא אומר שזה יבוא טוב לכולם. זה גם לא חייב למצוא חן בעיני כולם. יש כאלה שאפילו זה יעורר בהם סלידה, התנגדות. אז מה? לעולם אל תמכרו את הערכים ואת החלומות שלכם כדי למצוא חן. זאת אשליה. זה לשחק בכאילו והלב שלכם מתרסק בסוף. אותנטיות זה המגנט שמושך את האנשים הנכונים למרחב שלכם. אותנטיות, לא ריצוי, לא ריצוי. וזה נכון לכל מערכות היחסים שלכם. ראיתי לא מזמן איזה יועצת חרדית, היא מדברת על, היא העלתה את הסוגיית השאלה המפוצצת הזאת, מה גבר רוצה מאישה? כולכם חושבים רק דבר אחד. ואז היא אמרה, אתם חושבים שגבר רוצה מאישה דבר מסוים, אבל זה לא נכון. גבר רוצה אישה מאושרת, אישה שמחוברת לאנרגיה הפנימית שלה. זה מה שמושך אנשים, האותנטיות, לא זה שתכיני לו צהריים. אפשר גם להכין לו צהריים, אם בא לך. אבל זו בדיוק הנקודה. את עושה דברים כי בא לך, ואותו דבר הפוך. אף אחת לא רוצה באמת שהגבר שלה יהיה מרצה. זה לא סקסי. עכשיו, זה לא עולם של גברים מול או נגד עולם של נשים. אני פחות באג'נדה הזאת. בעיניי לכל אחד יש את התפקיד שלו. גברים ונשים לא מתחרים אחד בשני. הם משלימים אחד השני, וזה נכון לכל תחום. וככה יוצא שהאנשים שבאמת אוהבים אותך, האנשים שבאמת אוהבים אותך, הם האנשים שלפעמים יהיו לנו הכי קשים. למה? כי הם יגידו לנו את האמת, והאמת היא כואבת. הם יגידו לנו את האמת כי אכפת להם ממך. הם לא ינסו למצוא חן בעיניך או לרצות אותך. הם באמת אוהבים ואכפת להם ממך. ואז יוצא שדווקא מהם אנחנו חוטפים את הכי הרבה כפות. כפות לכאורה, כי אלה השיעורים שהכי נתפתח מהם. זוכרים? אין שלם מלב שבור. הדברים הגדולים ביותר נוצרים בזמן שברון לב. אדם שנמצא במקום הזה, נפתח אצלו משהו עמוק בנפש, שאפשר רק לצמוח ולהיבנות ממנו. מה זה שברון לב? אנחנו חווים שברון לב לרוב בפרידה, אפילו עסקית, חבר שהיה לך, בן זוג, בת זוג, שפתאום הם חותכים ואנחנו מרגישים כאב. הכאב הוא גם על המקום שעשינו בשביל האחר. אהבנו, נתנו, ופתאום הם לא רוצים יותר, וזה מעלה מחשבות כמו למה? אני לא בסדר? מה לא עשיתי? או שהכאב מגיע ממקום של בושה. מה, אני לא מספיק טובה שהוא עזב אותי? הכאב של שברון הלב הוא או אהבה שנחתכה, או בושה. ואדם חייב לדעת שבזמנים האלה, שחברים עזבו חברים, שותף עזב אותך, בת הסוג שלך לא רוצה אותך, ואתה לא מבין למה, כי אתה עשית הכל ופעלת בטוב. זה זמן של שבר, אבל השבר הזה נועד לצמיחה. ברמה הרוחנית והנפשית, השתמשו באירועים האלה כדי לנקות מתת המודע שלכם זיכרונות שקשורים לאירוע. זיכרונות כמו חרדת נטישה, בגידה, חוסר הערכה עצמית, העברה בינדורית מאמא שלך, העברה בינדורית מאבא שלך, או אמונה שיש לך, שמגיע לך, שידריכו עליך, ואז באמת דורכים עליך. קחו אחריות על האירועים, לרבות על האנשים שאתם מושכים למרחב שלכם. תזכרו שכל מפגש עם המציאות מאיר מסקנת חיים שכבר הייתה שם לפני זה, ואז הרגש הוא אוטומטי כי הדעת כבר נקבעה. ברוב המקרים אתם חוזרים על עצמכם גם במערכות יחסים. זו גם הסיבה מספר אחת לקבלת החלטות שגויות. העבר שלנו, הזיכרון שלנו, ההיסטוריה שלנו, בין אם אתם מודעים לזה ובין אם לא. המוח מצפה שמה שקרה יקרה שוב, ואז אנחנו מזמנים לעצמנו אירוע חוזר. אנחנו מקבלים החלטות על בסיס העבר שלנו, וזה למעשה מחיה את העבר שלנו שוב ושוב ושוב. אז אם אתם מוצאים את עצמכם בסיטואציה שחוזרת על עצמה, תבינו שזה לא משנה הפרטנר, כפרות, זה אתם. וברמה הארצית, נשמות, שחררו כל אדם שלא רוצה להיות איתכם. אל תנסו לרצות אף אחד, זה אבוד מראש. קבלו ידיעה שבורא עולם בוודאות יפתח לכם כמה דלתות על הדלת הזו שנזכרה. תמיד יגיע משהו טוב יותר. תנו אמון בבריאה, תנו אמון בבורא עולם, זה הכל שיעורים. הכל נועד כדי שתלמדו מי אתם ומה באתם לעשות פה. והשלב הראשון ללמידה של מי אני ומה אני, זה קודם כל להפסיק להקשיב לאחרים ולהתחיל להקשיב לעצמי. הבעיה שאף אחד לא יודע מה זה להקשיב לעצמו. עכשיו, איך נדע אם אנחנו מפוצצים את הראש לנו עם טיק טוק, פייסבוק, אינסטגרם, מוזיקה, טלוויזיה, עצות מאנשים אחרים, דאגות על שטויות, ולא תורכים לעצור שנייה ולהקשיב לעצמנו? כמה פעמים אמרתם לעצמכם, הייתה לי הרגשה, ידעתי, ידעתי. ברור שידעתם. יש בנו את כל התשובות. השאלה אם אנחנו עוצרים לשאול את השאלות הנכונות, ויותר מזה, אם אנחנו עוצרים לשמוע את התשובות, אין צורך בחפירות, זה משהו שאמור להיות פשוט וקל. אל תחשבו יותר מדי וגם אל תחפרו באם זה נכון או לא. וזה נכון גם לקבע קבלת ההחלטות שלכם, כי תכלס אין החלטה גרועה אם את פועלת מתוך הערכים של האדם שאת רוצה להיות. זה תופס גם לגביך. היקום הוא מראה, זו הפיזיקה של המציאות. מה שאתה מוציא זה מה שאתה מקבל. אם את מסתכלת במראה ואת רואה את עצמך עם פרצוף פח, את לא צועקת על ההשתקפות שתחייך אלייך, זה לא יעזור. אבל אם אתה מחייך, ההשתקפות תחייך אליך בחזרה. אותו דבר עם המציאות. אבל המציאות היא לא פריירית, אי אפשר לזייף לה. ולכן יש מצבים שיש פער בין החיוך שאתה תיתן למציאות עצמה. וזה מבחן, מבחן שאתה עושה לעצמך. האם באמת השתניתי? כי זה לא עובד בצורה שאתה מחייך רק שזה בא לך בטוב. ההפך, את צריכה לחייך קודם, בדיוק כמו שההשתקפות שלך במראה לא יכולה לחייך לפני שאת חייכת. כשאתה מחייך למרות ועל אף מה שקורה במציאות, ויודע בוודאות שהכל לטובה, אז אתה מוכיח לעצמך שבאמת הגפת אחרת, וזה המבחן, ואם עברתם אותו, המציאות שלכם תשתנה בהתאם. אי אפשר לשים לזה תנאים, זה לא אני אהיה מאושר כשיהיה לי ככה וככה, או אני אהיה מאושרת אם יהיה לי ככה וככה. לא, זה אני מאושרת ומחייכת כבר כאן ועכשיו, גם אם המציאות שנגלית אליי היא לא להיט מילנית. העניין הזה של להיות בשמחה הוא דבר חשוב ביהדות ולא סתם. לפני כל המצוות, לפני שאתה צם ביום כיפור, שומר שבת, אומר בעל התניא, ראשית כל שישמח האדם ויגיל בכל עת ושעה, ויחיה ממש באמונה שהשם מחיה אותו ומטיב עמו כל רגע. מה אומר הרב? מה ראשית הכל? להיות שמח, להאמין, הכל טוב, להגיד הכל טוב, זה לפני הכל. זה גם מצווה וגם אטרקטיבי, כי מי לא אוהב אנשים שמחים לצידו? וגם ידוע שרוח הקודש לא אוהבת עצובים. השכינה אוהבת שמחה. אם אתה עצוב, השכינה בורחת ממך. תסתכלו על ילדים קטנים, הם שמחים ונראים מלאכיים, כי רוח השכינה עדיין לא ברחה מהם. הם לא איבדו את התמימות. תהיו תמימים קצת. תנסו לבוא תמימים ואל תפחדו לאהוב, כי האהבה היא הפתרון להכל. וזה נכון לכל מערכת היחסים שלכם, גם אם זה מול הילדים שלכם. לא משנה מה קורה עם הילד ועד כמה הוא בעייתי, הפתרון תמיד הוא לאהוב אותו. ואם אתם כבר אוהבים אותו, אז תאהבו אותו יותר. תנו אהבה ללא תנאי. אהבה ללא תנאי זה הפתרון לכל בעיה, גם מול בני הזוג שלכם. וזו גם העצה הכי טובה שיש לי לתת לכם על מערכות יחסים. תאהבו, תאהבו על מלא. תנו אהבה ואל תפחדו להיות עצמכם. אבל על אמת עצמכם. זאת הדרך המהירה והטובה ביותר לדעת מי מתאים לכם ומי לא. זה לטובת כל הצדדים, כי בכל מקרה, הצעד הראשון לאהבה הוא להתחבר לעצמך, לערכים שלך, לגבולות שלך, לרצונות שלך, וזה מתחיל במחשבות שלכם על עצמכם. מה שאת חושבת על עצמך, זה מה שאת תהפכי להיות, גם אתה. זה מחשבות שמתורגמות לפעולות, שהופכות להרגלים, וזה כבר האנרגיה והסטייל שלך, וזה מה שמושך למרחב שלך את האנשים. תזכרו, אנחנו יצורים חברתיים, לא באנו להיות פה לבד. יש אפילו מחקרים שמראים את ההתאמה שבין מספר הקשרים החברתיים שיש לכם, אפילו אם זה ברמה של להגיד בוקר טוב לשומר בית ספר או בקניון, זה לא חייב להיות קשרים עמוקים, אלא יותר בכיוון של כמה אנשים אתה באינטראקציה איתם. מצאו קשר בין זה לאריכות ימים. כלומר, ככל שיש יותר אנשים שברגיל אתה באינטראקציה איתם, אתה חי יותר. אגב, בתחום בריאות המוח מצאו גם קשר לשמחה ואושר. יש מחקר של אוניברסיטת הרווארד שהתחיל ב-1920 על מה גורם לאנשים אושר. ואחרי מספר עשורים שהמחקר הזה רץ, הם מצאו שמה שגורם לאנשים אושר זה החוזק של הקשרים החברתיים שיש לך בחיים. אז נכון, יש זמנים שעדיף להיות לבד. ואם כבר נפלתם חזק, תנצלו את הזמן לרפא את עצמכם ותהיו בהודעה על ההתנסות וההתפתחות ותתגברו על הפחדים ותצעדו לדרך חדשה. כי יש אינסוף דרכים ומסלולים, וכמו שאומר דוקטור סוס, אם יוצאים, מגיעים למקומות נפלאים. והאהבה היא דרך נפלאה לחיות את החיים פה. אז אני מקווה שמצאתם חן וחסד בפרק הזה, ואם אכן כך, אנא עבירו את זה הלאה. מזכירה לכם להירשם לסדנה לראש השנה, זאת תהיה המקפצה שלכם לעתיד טוב יותר, בוודאות. אוהבת אתכם בלב, שו ברכה ואמן בשורות טובות על רשם היפה ותיהנו מהשיר המתוק והיפה הזה. אוהבת אתכם, יאללה ביי. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am home again. Whenever I'm alone, you make me feel like I am